חדשות כל חי, השעה 7.
בוקר טוב ושלום רב באולפן חיים יעקב. לקראת הקמת ממשלה, אמש קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו את המנדט להרכבת הממשלה מידי נשיא המדינה ראובן ריבלין. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי הממשלה צפויה להיות מושבעת כבר ביום רביעי הקרוב. נגיף קורונה בישראל. משרד הבריאות מפרסם כי ביממה האחרונה נדבקו 42 בני אדם נוספים בנגיף ואדם אחד נפטר. ובכך עלה מניין הנפטרים מהקורונה ל-240. עד כה החלימו בחסדי שמיים כ-10,800 בני אדם. ארגוני הזכות לבריאות והאגודה לזכויות החולה שיגרו מכתב למשרד הבריאות עם דרישה להנחיות ברורות למתמודדים עם מחלות כרוניות לגבי האסטרטגיה לחזרה לשגרה. במכתבה ממציינים כי יש לפרסם הנחיות ברורות ובדחיפות במספר סוגיות, כמו בפרסום הנחיות לעובדים ולמעסיקים, כולל חובה להתאים את סביבת העבודה ולספק אמצעי הגנה נאותים או לאפשר עבודה מהבית לעובדים המוגדרים כקבוצת סיכון. גורם בכיר בצבא צפון קוריאה טוען כי האימונים הצבאיים שנערכו לאחרונה על ידי דרום קוריאה אינם פרובוקציה חמורה הדורשת תגובה. עוד אמר הבכיר כי עקב המהלך הפזיז כלשונו, אנחנו הולכים אחורה לנקודת ההתחלה שהייתה עוד לפני הפסגה בין הצפון לדרום שהתקיימה ב-2018. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש ממשלת יפן שינזו הווה. השניים סיכמו לשתף פעולה בכדי למנוע את התפשטות נגיף קורונה בעולם. דובר הממשל היפני מסר כי המנהיגים שוחחו כ-45 דקות, ובין היתר החליטו על שיתוף פעולה בפיתוח תרופות וחיסונים לנגיף. בתוך כך החליטה הממשלה היפנית להמשיך את הוראות הריחוק החברתי במדינה עד לסוף החודש הנוכחי. סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם בשעה 8:35 ולשיטת הגר"א ב-9:11 דקות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בשעות הצהריים ייתכן אובך בדרום הארץ. ובשבת קודש צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, תחול התקררות ניכרת והרוחות יתחזקו. ועד כאן חדשות כל חי.
גם השנה ויותר מתמיד. מתחברים להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום שידורים מיוחד ובלתי נשכח. כל חי בהפקת ענק ייחודית ובלעדית, כדי שבעזרת השם בלג בעומר הקרוב תשכחו מהקורונה ותרגישו במירון גם מהבית. בכל חי עכשיו יותר מתמיד.
לא מדברים, לא מדברים,
מדבר בו את כנסת. אנחנו לא מדברים על זה. כך נחזור לחיים
רגילים, לכולם הופעה של מעבי אף אחד בין הזה. הצטרפו גם אתם למיזם ההמונים של כל חי לחיזוק בשמירה על כבוד בית הכנסת והימנעות משיחות חולין ב-039-039-039, שלוחה מספר 8, ובעזרת השם, בזכות הקבלות, נזכה במהרה לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת ברוב עם.
לא מדברים.
פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, ערב שבת, פרשת אמור. אמור על הכהנים, יש הרבה בתחילת הפרשה, התורה עוסקת בעניין הכהנים, הלכות של הכהנים. ואנחנו פרשה אקטואלית עוסקים ביחד במה שיש בפרשת השבוע ובאקטואליה שלנו. בשבועות האחרונים אנחנו עוסקים גם בימים שאנחנו עוברים. כבר אנחנו מתחילים להתרגל לימים, יש כאלה שאומרים אני כבר אוהב מדי את הבית, צריך להיזהר. השגרה שלנו היא לא כמו שאנחנו חווים אותה בימים האלה, ברוך השם, איך שזה נראה כרגע. ברוך השם הדברים מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה כמו שאומרים. כמובן עם כל הזהירויות המתבקשות, מאוד חשוב לשמור על מה שמבקשים, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, גם מה שמבקשים צריך לנסות להוסיף משהו, כי אנחנו, מה שתקנות של משרד הבריאות, הכוונה היא שהם, זה הדרישה הבסיס, אבל מעליה אנחנו גם נזהרים עוד יותר ועוד יותר. פרשת השבוע עוסקת הזה, כמו שאמרנו, אמור, הקדוש ברוך הוא אומר, אמור ואמרת, כך אומר רשי, אמור לכהנים ואמרת עליהם. זאת אומרת, זה אמור ואמרת, כל המפרשים מנסים להסביר, מה זה הכפילות, אומר רשי גם בשם המדרש, להזהיר גדולים על הקטנים. מה כוונה להזהיר גדולים על הקטנים? כביכול, להזהיר גדולים על הקטנים, הכוונה היא שאתה תגיד לגדולים, שהם יגידו לקטנים, הם יהיו שולחי המסר. אם אתה רוצה לדבר על, ולהסביר לכהנים משהו, אז תדבר לגדולים, אמור, ואמרת, הכוונה שהם למעשה, אלה שיאמרו, אלה שיוסיפו הלאה בשרשרת הדיבור, בשרשרת העברת המסרים. אבל מאחורי הביטוי הזה של להזהיר גדולים על הקטנים ולאמור ואמרת, עומד משהו הרבה הרבה יותר גדול, ורואים את זה במדרשי חז"ל בכמה וכמה מקומות, אבל שוחחנו על זה בנושא אחר, בזמן אחר, עם ראיות אחרות, אבל כאן בפרשה רואים את זה בצורה חזקה מאוד. מה הכוונה להזהיר גדולים על הקטנים? הכוונה היא שאתה רוצה לתת מסר לילדים, אז אתה אומר, בוא נדבר עם האבות, והאבות הם אלו שיודעים להעביר את המסר. זה גם נכון, זה גם ודאי ראוי. אתה רוצה לדבר, אז עדיף שתדבר עם הגדולים, והם יודעים הכי טוב להעביר את כל את המסר לילדים הקטנים. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק ורחב מזה. וזה הנושא שקוראים לו דוגמה אישית. להזהיר גדולים על הקטנים זה לא רק שנשלח את המסר על ידי הגדולים. זאת אומרת, נגיד להם משהו מסוים, והם יעבירו כאיזה שולחי מסר, הם יעבירו את זה לקטנים. לא, לא זה רק, יותר נכון, לא רק זה המסר המרכזי. המסר המרכזי שאתה רוצה להעביר לנו, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, אם אתה תבנה את הגדולים כמו שצריך, והם יעשו את הדברים, ואיך נגדיר את זה בצורה יותר קיצונית וחדה וברורה, הם יעשו את זה, והם יהיה דוגמה אישית לקטנים, אז לא יצטרכו להגיד שום דבר. המסר יועבר באופן אוטומטי. זאת אומרת, עם הגדול, פה, אם אנחנו מתעסקים בנושא של, של הכהנים, אם הגדולים יעשו את הדברים כמו שצריך, ובעיקר, בעיקר, בעיקר בנושא של שמחה. מה הכוונה בשמחה? אני מוסיף פה איזשהו, איפה כתוב שמחה? אז כדאי לעיין בדברים שהשפת אמת, השפת אמת מביא, אנחנו לא, עוד לא שוכחים, אנחנו נמצאים למעשה בחול המועד, אם נקרא לזה כך, בחול המועד של בין פסח לשבועות, הראשונים אומרים שזה במידה מסוימת, זה ימים של חול המועד. מישהו אמר לי, שלפי איך שאנחנו מתנהגים היום ככה בבית, נמצאים, זה נראה כמו חול המועד, שחלק מהדברים סגורים, ברוך השם מתחילים הדברים להיפתח, אבל אנחנו מרגישים במידת מה חול המועד. אבל אנחנו לא מזמן עסקנו ארוכות ועמוקות ביציאת מצרים, והשפת אמת אומר שלמה עם ישראל היה צריך לצאת ככה עם השק היה על הגב שלהם. התורה מציינת את זה, לא סתם, התורה מספרת לנו את כל הפרטים, איך עם ישראל יצא צורות בסמלותם. התורה מספרת לנו בדיוק כאילו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כשאדם יוצא ממקום למקום, איך הוא מתארגן, מזוודה, באיזה סוגי מזוודות, באיזה צורה העמיסו את המזוודה על הכתפיים. אז השפת אמת אומר שכל מצווה, זה שפת אמת מאוד חשוב, השפת אמת אומר שכל מצווה, הוא מביא גם מדרשים על העניין, אבל הוא אומר שכל מצווה שעם ישראל עשה אותה בשמחה ובהתלהבות, זה נחקק בצאצאים שלהם. זאת אומרת, כשעם ישראל יצא ממצרים ויראה את השמחה ביציאה ובמצווה לצאת ממצרים, בעשיית הפסח, באכילת המצות, אז צורה הזאת, ושם מדגיש השפת אמת ומביא ראיות לכך, שעם ישראל עשה את זה מתוך שמחה, מתוך התלהבות, כשאדם עושה דבר מתוך שמחה, זה עצמו מראה לילד שלו ולסביבה שלו שהוא עושה את זה מתוך שמחה, הכוונה שהוא אוהב את הדבר. ואם הוא אוהב את הדבר והוא מעריך אותו, אז הילד שלו, מי שנמצא בסביבה שלו, גם יעריך את זה. הוא יקבל את הדברים ממנו. כמו שאני אומר, זה דבר מדהים שאנחנו יכולים לפעמים, אנחנו רוצים להעביר מסרים לילדים שלנו, לסביבה שלנו, אפילו הורה, אפילו זוג, בין בני זוג. הבעל רוצה לבקש מאשתו דברים, האישה רוצה לבקש מהבעל, ולפעמים זה תהליכים, יש שינויים, השינוי דבר קשה, אבל כשאחד מבני הזוג רואה, והילדים בעיקר, ילדים הם אלה שרואים אותנו כהורים, רואים את המסר בצורה הרבה יותר חדה, רואים שאנחנו עושים את הדברים, קודם כל עושים אותם, ואז מבקשים ולא הפוך, זאת אומרת, לא מבקשים מילדים דברים שאנחנו בעצמנו לא עושים, או מזלזלים, זה גם כמו שאמרתי, מזלזלים. אנחנו לא יכולים לבקש מילד דבר שאנחנו בעצמנו מזלזלים בדבר, זאת אומרת, מזלזלים בעיקרון של הדברים. שוחחתי פעם על העניין הזה גם איתכם, על הנושא של, זה תמיד היה פשוט צורם לי, ראיתי פעם כזה דבר, וזה צרם לי במשך הרבה מאוד שנים. הנושא של דיבור בתפילה בבית הכנסת, שאנחנו באמת, גם כן בימים כאלה, בימים האלה עוסקים ומתכננים את החזרה לבית הכנסת, צריך את הזהירות של הכבוד, הכבוד של בית הכנסת, הדיבור בבית הכנסת, שיכול להיות שאבא יכול לדבר, לשוחח עם, עם הסובבים אותו, ואז כשהבן שלו נכנס לבית הכנסת, ומתחיל לפטפט באמצע התפילה, ואפילו שיכול להיות שזה בין הוא מפטפט בין עולה לעולה בתורה, שזה במידת מה יכול להיות מותר, אז האבא צועק על הבן שלו, תהיה בשקט, איך אתה מדבר באמצע התפילה? ולפני 5 דקות האבא פטפט ודיבר כאילו הוא נמצא עכשיו באמצע השוק. אז זה הדבר שהילד לא רק, זה לא רק שהילד לא יכול לקבל את המסר, לקבל את המסר שאומר לו, תשמע, דיבור בתפילה זה דבר לא טוב, אלא הוא מיד יקבל מסר אפוף ומסר דוחה, מסר שאומר, רגע, מה האמת? מה באמת? אבא חושב שזה דבר רציני, לא לדבר בבית הכנסת, והוא עצמו מדבר. אז כשהתורה מחייבת ומדברת איתנו, משוחחת איתנו על השפעה, אנחנו רוצים להשפיע על מישהו. אמור ואמרת, תגיד לגדולים, להזהיר על הקטנים, זה לא שהם יהיו השליחים, הם גם יכולים להיות השליחים, הם השליחים הטובים ביותר, הם יודעים את נפש הילד שלהם, הם יודעים איך להעביר את המסר לילד, וכל אחד חנוך לנער על פי דרכו, כל אבא יש לו, וצריך, אין סיסטם ברור. הרבה מאיתנו הולכים לשיעורי חינוך ילדים, לומדים הרבה, ודאי, זה תמיד חשוב מאוד מאוד, אבל בסוף, בשורה התחתונה, זה לא כללים חדים וברורים. אין בכל החינוך הילדים שאנחנו מכירים כללים שהם חד משמעיים. יש כל כך הרבה נתונים שצריכים להכניס לתוך השיקולים. תקופה, הנה עכשיו אפילו נמצאים בתקופה הזאת של הקורונה. כל כללי חינוך הילדים משתנים. כמובן שצריך מאוד מאוד להיזהר בשינויים של הכללים. ולפעמים אפילו צריך לחדד את השינוי הזה. אבל ודאי ששינוי, שכל אבא יש לו את הגישה הנכון, אמור להיות לו גישה, והוא יודע איך להעביר את הדברים גם בפה ליד שלו. אבל אם הוא רוצה לעשות את הדברים, הוא לא צריך לפעמים להגיד מילה אחת. וזה מדהים, פעם אחת שוחח איתי רב אחד חשוב באירופה. דיברנו על כמה משפחות מאוד מאוד מעניינות שיש כשהייתי רב בווינה באוסטריה. אז הוא דיבר איתי על כמה וכמה משפחות שגרות בווינה, וציין בפניי דבר מאוד מעניין. שאני אראה שדווקא לכמה בעל הבית מסוים, שכמובן לא אזכיר את שמו, אני יכול להזכיר את שמו, כי דווקא אני עכשיו מספר דבר שאמור לפרגן לו מאוד, אבל על איזה בעל הבית נכבד מאוד, שהוא עצמו למד בישיבות, לא כל כך קובע עיתים לתורה, משתדל, איך קוראים לזה אצלנו, הפיינייד, אדם נחמד, יהודי טוב, נחמד, תפילות, גם בסדר, לא משהו שאתה אפשר להגיד קיצוניים, וברוך השם זכה לבנים וחתנים, פשוט תלמידי חכמים. חלקם ממש אפשר לומר תלמידי חכמים מופלגים. לעומת זאת אתה רואה, ניסינו להשוות פשוט באופן מקומי, אני מניח שכל אדם ואדם יכול לעצמו לשים עין בעצמו ולראות בסביבה שלו את מה שאני אומר עכשיו. לעומת זאת איש אחר, שהוא אפשר לקרוא לו בן תורה מופלג, אפילו רב חשוב, שלא כל כך הצליח עם חינוך הילדים. אז כמובן שבחינוך הילדים יש הרבה הרבה פרמטרים, הרבה סייעתא דשמיא. קשה להגיד, לתת לדברים דברים שהם חד משמעיים. אבל לפעמים אם נבחן את הדברים לעומק, כשאנחנו ניקח את הדוגמאות האלה בצורה עמוקה, אנחנו נראה דבר מדהים. ואז הוא הסביר לי ואמר לי, בוא תראה את הבעל הבית הזה שזכה לילדים. לילדים מאוד מאוד, כמו שאמרתי, תלמידי חכמים, חתנים חשובים מאוד. אז הוא אמר לי, תראה, יש לו הערכה עצומה לתורה. הם מבינים, הבנים הבינו מה אצלו חשוב. נכון שהוא בעצמו יכול להיות ביום-יום, בפרקטיקה היומיומית, הוא לא היה לומד מבוקר עד ערב, או איך אומרים, הוא לא היה כמו רבי זוש, אחיו של רבי אלימלך מליזנס, שסיים את הירושלמי בין לקוח ללקוח, הוא היה מוכר בחנות, ותמיד שאלו אותו, מה, אתה הצלחת לסיים את כל הירושלמי בין לקוח ללקוח? הוא אומר, אתם טעיתם, אני למדתי כל הזמן, ולפעמים לקוחות הפריעו לי בין ירושלמי לירושלמי. זה, איך אומרים, אלו בני התורה והצדיקים של הדורות הקודמים. אבל גם הוא לא לומד מי יודע מה, אבל משדר מה חשוב, משדר ממה הוא שמח, ממה הוא עצוב, איזה הערכה הוא רוכש לאחרים. אולי כדאי גם מאוד מאוד לספר את הסיפור, אולי ידוע, אבל כדאי תמיד לחזור עליו, כי זה שוב פעם מראה מה הכוונה של התנהגות של מישהו היה ביישוב, בעיר טלז שבליטה, היה גם המשגיח של הישיבה וגם ראש הישיבה בטלז, כמדומני הרב בלוך, היו גיסים נשואים לאחיות. השוור שלהם, חמיהם, היה בעל הבית. בעל הבית, איש נכבד, אבל גם לא בן תורה, ודאי לא בן תורה מופלג, וזכה שגם ששני חתניו יהיו אחד ראש הישיבה, אחד המשגיח, היו אנשים ברמתם, ברמה רוחנית מאוד גבוהה. ושאלו אותו פעם, מה הסוד? אז הוא אמר להם, אני אספר לכם סיפור. השאלה שלכם היא נכונה, לא סתם, השאלה שלכם היא נכונה, ואני אספר לכם סיפור. אני אספר לכם שפעם, לא רק שפעם, הייתי באמת בעצמי, ככה סיפר אותו בעל הבית נכבד, אמר, אני תמיד הייתי בעצמי, היה לי הערכה גדולה לתורה, אבל פחדתי שהבנות שלי לא יראו את זה, כי אני עשו כל הזמן בעניינים של העסקים, מה אני אעשה? קשה לי גם, ככה לשבת והרבה שעות וללמוד. אז אני חשבתי לעצמי, מה אני יכול לעשות שהבנות שלי יבינו את העוצמה הזאת של הערכה שלי ללימוד. חיפשתי הזדמנויות, יום אחד נפלה בחלקי ההזדמנות, והוא סיפר שאין, אני חושב שהסיפור היה לרבי חולון וסרמן, על אחד מגדולי ליטה שבא לבקש כסף עבור הישיבה שלו. פעם בשנה הוא היה מגיע. וזה היה בימות החורף הגשומים, המושלגים שם בליטה. והוא דופק בדלת, אותו רב נכבד וחשוב, כמו שאמרתי, כמדומני זה רבי חולון וסרמן. ואז הבעל הבית פותח ואומר לו, למה אתה לא נכנס? אז הוא אומר לו, להיכנס? אני מלוכלך כולי, אני לא מסכים, אני לא רוצה ללכת לך, תראה איזה בית יפה יש לך, שטיחים, ספות. אמר לו אותו בעל הבית, לא רק שאני לא, אני מבקש שתיכנס, אני דורש ממך להיכנס, אבל רגע, לפני שאתה נכנס, אני רוצה לקרוא לבנות שלי. הבנות הגיעו ואמרתי בפניהם, ככה מספר אותו בעל הבית, אני מבקש ממך רבי חולון וסרמן, תיכנס לבית שלי עם כל הבוץ והלכלוך, ותלכלך כל מה שאתה יכול בדרך, כי אני רוצה להראות להם שאתה רב כל כך חשוב, והתורה חשובה מהכל. הרי מה יקרה אם תיכנס ותלכלך? זאת אומרת שהלכלוך הוא למעשה יותר חשוב, או הכאב מהלכלוך הוא יותר חשוב מהגדולתו של אותו רב, של הרב. אז בבקשה, תיכנס ותלכלך ותראה. ולכן זכה שבנותיו נישאו לגדולים שבאותו התקופה. ראש הישיבה בטלז והמשגיח. זאת אומרת, זה להראות לנו מה זה, מה הכוונה, דוגמה אישית. מה הכוונה להזיר גדולים על הקטנים, ולא רק בפה, אלא בדוגמה אישית. זה מה שלומדים מיסודות של פרשת השבוע, של פרשת אמור, אמור ואמרת.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. מוחי תמיד איתי. המסורת שלנו, גפילטר וייטפיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן גורמה. עוד שלושה ימים תתקיים ההדלקה המרכזית במירון. ההזדמנות שלך לישועה בעזרת השם. שלוחי דרבנן יצקו עבורך שמן זית אל תוך השלבת העולה השמיימה. לישועתך והצלחתך. במשך עשרות דורות נושו יהודים ביציקת שמן בהדלקה במירון. בזיווגים, בפרנסה, בבריאות, פרי בטן. מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקת רשבי. חייגו 1-800-49-49-49.
השנה בשל הסכנה וכדי למנוע הידבקות בנגיף הקורונה לא יתאפשרו קיום אירועי לג בעומר כבכל שנה ברחבי הארץ. תאסר כל גישה להר מירון לרכבים וברגל. יערכו שלושה מעמדי הדלקה על גג ציון הרשבי באופן מצומצם ועל פי הנהלים. מעמדי ההדלקה יועברו בשידורים חיים. טקסי החלקה לילדים יערכו בבית במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד. הדלקת מדורות תאסר ברחבי הארץ. יפעל מרכז מידע ארצי בטלפון 1-700-500-679. מגיש משרד הבריאות.
חלק בעומר. חוגגים את לג בעומר ומתחדשים במכונת גילוח של פיליפס. מכונות הגילוח של פיליפס לגילוח חלק וקרוב, בקלות ובמהירות. המכונה באישור מכון צומת למהדרין, עמידה במים לשימוש רטוב או יבש, שנתיים אחריות בינלאומית, ומתאימה גם לבעלי אור רגיש. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. לג שמח מפיליפס.
איפה אני יכול למצוא מידע על מקרים חיוניים שמותר לי בהם לצאת מהבית?
פה!
ואיפה אני יכולה לברר אם מותר לי להפעיל את העסק?
פה!
ואם אין לי מושג ירוק לגבי התו הסגול, איפה אני יכול לקרוא עליו?
פה!
איפה? פה!
פה! בפורטל החירום הלאומי, הפורטל החדש המרכז ממשרדי הממשלה והרשויות את כל המידע שאתם זקוקים לו בחירום.
איפה?
פה! בכתובת info.orf.org.il.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
אבא, תעצור את הדמעות.
עוד 3 ימים תתקיים ההדלקה המרכזית במירון לכבוד התן האלוקי. בזמן זה שכלל ישראל נמצא בעת צרה ולא יכול לזכות להגיע לציון הרשב"י, נתאחד כולנו וניצוק שמן זית למדורתו הגדולה במירון. מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקה וזוכים בעזרת השם לישועות ונפלאות מרשב"י הקדוש. חייגו 1-800-49-49-49.
בימי ספירת העומר התעלה עם ישראל ברוחניותו עד למעמד הר סיני, בו התאחד כאיש אחד בלב אחד. ספרו החדש של הגאון הרב זמיר כהן על פרקי אבות, עכשיו בשני כרכים ייחודיים של אוצרות החוכמה היהודית, פנינים יקרים וביורים נפלאים על מעלות המידות, עיצוב ובניית אישיות האדם וסודות דרכי ההנהגה במשעולי החיים. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר התעברות שופס במחיר מיוחד.
מאזינים יקרים, בימים אלו קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשב"י ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בקבר הרשב"י ביום ל"ג בעומר הקדוש על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, חייגו עכשיו ותעבירו את שמכם לתיקון הכתר יחד עם תיקון הנר הקדוש בפתח המערה ביום ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18, ובעזרת השם תזכו גם אתם לישועה.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית ערב שבת, פרשת אמור, ואנחנו גם כן בשבתות שבין פסח לחג השבועות, אנחנו בכלל בספירת העומר, עוסקים גם כן כל שבת בפרק אחד מפרקי אבות. השפת אמת בפרשת אמור קראו אצלו פרק ד', כמדומני שאנחנו גם כן קוראים פרק ד' בפרקי אבות. האמת היא, לא, אני חושב שאנחנו קוראים פרק ג' לשבת, אבל אני נעסוק ביחד בפרק ד' במה שבתקופת, באותו שבת של השפת אמת, קראו פרק ד'. אני הייתי, בכלל כל הימים של ספירה, בין פסח לשבועות, לימוד של פרקי אבות הוא מאוד מאוד חשוב. יש ממרה בפרקי אבות, ממרה מאוד ידועה, מפורסמת. העולם הזה דומה לפוסדור. העולם הזה דומה לפוסדור. זאת אומרת, הטרקלין זה העולם הבא, זה המקום הגדול, החשוב, הנכבד, ואנחנו נמצא, העולם הזה דומה לפוסדור. וכשאנחנו לומדים את הממרה הזאת, העולם הזה דומה לפוסדור, אז הדברים בעולם לא חשובים. העולם הזה הוא לא חשוב. הכי חשוב זה מה שנעשה אחר מכן, בעולם הבא. לעומת זאת, בהמשך הפרק, מפורש בפרקי אבות, כתוב, יפה שעה אחת בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אז רגע, מה יותר חשוב? עולם הזה או עולם הבא? אם יפה שעה אחת בעולם הזה, יותר מכל העולם הבא, אז העולם הזה לא דומה לפוסדור, הפוך, העולם הזה הוא כולו טרקלין אחד ענק, יש טרקלין אולי אחר בעולם הבא. אבל התשובה היא, האמת היא שהיא די פשוטה, אבל על פניו השאלה נראית שאלה קשה, כמו שמאספת אמת מציג את הקושייה הזאת, את השאלה הקשה הזאת. אבל התשובה שהוא מסביר, אספת אמת, הוא אומר, הוא אומר את הדברים כמובן בלשונו החדה והקצרה, וננסה בסייעתא דשמיא להסביר את דבריו. יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, הכוונה היא שהאפשרות שלנו בעולם הזה לעשות וליצור ולעשות בשעה אחת, ומכל האפשרויות שלנו בעולם הבא, העולם הבא זה כבר עולם של תכלית. אתה מגיע לשם, אתה מקבל מה שיש, מה שקיים. האפשרות שלנו ליצור, ויותר מזה, יש מושג, יותר נכון, מה זה יש מושג? איזה הוא בן העולם הבא? אנחנו אומרים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה יש להם חלק לעולם הבא? כל ישראל. יש אנשים שיש להם חלק לעולם הבא, אולי לכל ישראל יש, אבל יש כאלה שמאבדים את העולם הבא שלהם, אז מה ברור שכל ישראל יש להם חלק? אז כולם מסבירים את יש להם חלק, והם יכולים לאבד את החלק. אבל יש סיפור, הגמרא מספרת, על רב ברוקה, ששאלו, שפעם אחת הוא שאל, הוא פגש את אליהו, נביא, ושאל אותו, תגיד לי, מי יכול להיות, מי מבני השוק? הם הסתכלו לכיוון השוק, ושאלו אותו, מי מבני השוק הוא בן העולם הבא? הסתכל אליהו הנביא, אמר לו, תראה, אתה רואה את השני החבר'ה שעומדים שם בצד, אלה, הזוג הזה, הם בני העולם הבא. הם רץ אליהם, רב ברוקה, ושאל אותם, תגידי לי, מה מעשיכם? מה אתם? אתם בטח ראשי ישיבות, משגיחים, צדיקים, מה אתם? אנשי חסד מאוד גדולים, שאתם בני העולם הבא, ככה אליהו הנביא, הרי ננסה לחשוב לעצמנו, אם אליהו הנביא מעיד על מישהו מהעולם הזה שלנו פה, שהוא בן העולם הבא, אנחנו היינו מרצים לקבל ממנו ברכות מכאן, לא היה לו רגע אחד פנוי במשך היום שלו. אז הם אמרו לו, ואני לא רוצה להתייחס לתשובה שהם אמרו, הם אמרו שאנחנו, אין שבדך נענה, רש"י אומר, שמחים ומשמחים אחרים. שזה על זה בפני עצמו אפשר לתת הרצאה שלמה, מה הכוונת אותם זוג שאמרו, אנחנו שמחים ומשמחים אחרים, האם מה, בשביל זה בני העולם הבא? אבל אני שואל שאלה יותר בסיסית. יותר נכון, אני לא שואל, אלא שם שואלים המפרשים, מה זה בני העולם הבא? גם יכול להיות שיש פה בשוק, שאל אותו אותו ברוקה, שאל את אליהו הנביא, על אנשים שמסתובבים בשוק. ואני שואל, מה פירוש? אני יכול למצוא אנשים אולי היום מאות, אולי אלפים שהם בני העולם הבא היום, מחר הם מאבדים את העולם הבא שלהם, ולא, למה? הם חס וחלילה יעשו עבירות. כהן הגדול, 80 שנה היה כהן גדול, ואחרי זה התפקר, יצא לתרבות רע, כמו שאומרים, אז מה? גם אם היום הם אנשים צדיקים, אנשים שמחים ומשמחים אחרים, הם צדיקים, הם אנשי חסד, הם בני תורה, הם מתמידים 24 שעות ביממה. אבל זה יכול להשתנות, מחר יכול להשתנות. אבל התשובה היא, איזה הוא בן העולם הבא? הכוונה היא, מי עכשיו בשעות אלו הוא שייך לעולם הבא, הוא בן העולם הבא, הוא חלק מהעולם הבא גם כשהוא נמצא בעולם הזה. וזה דבר הכי חשוב שיש, דבר הכי חשוב זה שכשאתה נמצא בעולם הזה ומשייך את עצמך לעולם הבא, וזה הכוונה, יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כי העולם הבא זה משהו ברור, מסודר, ואנחנו בעולם הזה יכולים להביא את עצמנו להיות בני העולם הבא. אז יש, מה שכתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הכוונה היא שיש להם חלק והם יכולים להשתמש בו גם בעולם הזה. זאת אומרת, אם הם עושים דברים טובים, אמיתיים, משמחים אחרים, אם זה כמו שכתוב שם לגבי בני העולם הבא, אז הכוונה היא שאתה נמצא בתוכו, אתה נמצא בעולם הזה, אבל אתה מרגיש מעין העולם הבא. כל שבת, אנחנו שרים על השבת, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. מה זה מעין עולם הבא? כן. מי שיודע לסמוח בשבת, ולהיות בשבת במצב של, ולקבל מהשבת את מה ששבת יכולה לתת, הרגיעה הנפשית האמיתית, השמחה בקרב בני המשפחה. היום יש ביטויים של משפחה גרעינית, לא משנה. אבל אדם יכול בשבת להגיע לרמה של מעין עולם הבא. נכון, עולם הבא זה דבר שאנחנו לא מבינים בו, לא יודעים מהו, מיהו. אבל לפחות יש דברים בתוך העולם הזה שאנחנו יכולים להיות בו ולהרגיש משהו ששייך לו. אנחנו בני העולם שייכים לזה. בין העולם הבא, מעין עולם הבא. שבת, כל שבת, כל שבוע, אבל צריך גם, איך אומרים, הרי יש בן אדם שיכול ללכת לישון ערב שבת ולהתעורר במוצאי שבת, אז הוא לא חילל שבת, אבל הוא לא טעם את מעין העולם הבא. הוא לא טעם, הוא לא זכה לטעום בכלל. אז חבל, הוא מפספס משהו, אבל בכל התחומים שאנחנו נמצאים בעולם, יפה שעה אחת בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. אני ננסה לחשוב לעצמנו, דיברתי על נושא של חסד. בכלל בתקופה כזאת, הנושא של חסד הוא כל כך חשוב, ההתעניינות. ננסה לחשוב לעצמנו שאנחנו באמת נותנים לבן אדם איזשהו, אפילו חיוך, איזושהי התעניינות בו, וכתוצאה מזה, זה עשה לו את היום, ואנחנו נשמע ממישהו אחר, תדע לך שהחיוך שנתת למישהו, ההתעניינות, אתה עשית לו את אותו יום. זה לא מביא בנו תחושה כל כך נעימה פנימית, לא כבוד חיצוני של כל אדם, כן? איך אומרים, מצווה לפרסם עושה מצווה. אני לא מזלזל בפרסומים שאדם, שכולנו עושים על המצוות שנעשה, שאנחנו עושים, על החסד שעושים. זה גם מעודד הרבה אחרים, זה חשוב. מפרסמים עושה מצווה. אבל אנחנו בעצמנו, כשאנחנו חשים את התחושה האמיתית הזאת שלה, של השלמות, של הטוב, שאנחנו עושים דברים נכונים וטובים, דבר כזה הוא מביא אותנו למשמעות מסוימת של חיי העולם הבא, מעין העולם הבא, בין העולם הבא, איך נקרא לזה, באיזה מילה, אבל בסוף זה סביב העולם הבא. אז אנחנו בצורה הזאת יכולים, לכן אין סתירה. כל דבר אחד, העולם הזה הוא פוסדור, אבל בתוך העולם הזה העוצמה שלנו והעבודה הגדולה שלנו יכולה להיות דווקא בצורה הזאת שאנחנו נחפש את הדברים הקטנים שנדבק בעולם, וגם זה שייך בעיקר בלומדי התורה, שברוך השם לאט לאט הישיבות נפתחות חזרה, אבל גם אלה שלומדים בביתם, נשאל אנשים שמתעמקים בלימוד, יכולים להסביר לך, פתאום הם מתנתקים לגמרי מכל העולם הזה, הם מרגישים במידת מה, מעין עולם הבא, הם בני העולם הבא. לא לחינם, גדולי ישראל באמת כל כך שקועים בלימוד, נדבקים בלימוד, זה בגלל זה שהם מרגישים שם את העולם הבא, הם מרגישים שם את היופי, את המיוחדות. זה הכוונה בפרקי אבות, יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כי שם הדברים ברורים, הם חד משמעיים, אתה מקבל אותם, אי אפשר לעשות שום תזוזה. ובעולם הזה אתה יכול להביא את עצמך למצב של הרגשות, של מעשים שאתה עושה אותם, ואתה מוגדר כבן העולם הבא, כי אתה יכול להגיע לרמה של מעין עולם הבא, אבל אתה זה שולט בזה, כי אתה עשית את זה בעצמך, אז התחושות שלך הן הרבה 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 יותר חזקות. זה הפירוש, אחד מפירושים הרבים שיש בפרקי אבות על הנושא הזה של העולם הזה דומה לפרוסדור, ועל מצד שני, מצד כביכול ההפך, יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. גם השנה ויותר מתמיד. מתרגשים ומתחברים להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום שידורים מיוחד ובלתי נשכח. כל חי בהפקת ענק ייחודית ובלעדית, כדי שבעזרת השם בלג בעומר הקרוב תשכחו מהקורונה ותרגישו במירון, גם מהבית. בכל חי.
מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות, 1-700-500-612, מצפן, מבית נוער בסיכוי.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית, בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם, בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות, וכן יש מענה להורים המתמודדים, הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית, תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה
חלק בעומר. חוגגים את לג בעומר ומתחדשים במכונת גילוח של פיליפס. מכונות הגילוח של פיליפס לגילוח חלק וקרוב, בקלות ובמהירות. המכונה באישור מכון צומת למהדרין, עמידה במים לשימוש רטוב או יבש, שנתיים אחריות בינלאומית, ומתאימה גם לבעלי אור רגיש. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. לג שמח מפיליפס.
השנה מכניסים את רבי שמעון הביתה. מבצע לג בעומר תשפ"א. לאור המצב שלא ניתן לעלות להר מירון, גדולי הדור שליטה בקריאה נדירה. לימוד ספר הזוהר הקדוש, זהו השתתחות על הציון, וניתן לפעול ישועות, כמו בכל שנה. הזמינו סט זוהר הקדוש, עם פירוש מתוק מדבש, הפירוש הנפלא, שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו את התהילים המפואר, מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. לפרטים, 1-800-350-330, 1-800-350-330.
אבא, תעצור את הדמעות.
עוד שבוע תתקיים ההדלקה המרכזית במירון. בזמן זה שכלל ישראל נמצא בעת צרה ולא יוכל לזכות להגיע לציון הרשב"י, נתאחד כולנו וניצוק שמן זית למדורתו הגדולה של רשב"י על קברו שבמירון. מי לא זקוק לישועה? מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקת רשב"י וזוכים בעזרת השם לישועה ונפלאות מרשב"י הקדוש. חייגו 1-800-49-49-49.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות, ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד, הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
לרגל המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי של כל גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש. יזכה לישועה שלמה.
ביום המסוגל לג בעומר, כל גדולי ומקובלי הדור יהיו שם עבורך. ויעתירו במעמד ההדלקה וסיום ספר התהילים עם השם שלך והבקשה שלך. מעמד ההילולה המרכזי מישיבת המקובלים אור הרשב"י ישודר כאן בכל חי.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת אמור, ואנחנו עסקנו בכהנים, באמור ואמרת, עסקנו קצת בפרקי אבות, שאנחנו עוסקים בימים האלה שבין פסח לשבועות. ועכשיו הייתי רוצה לעסוק איתכם על רבי עקיבא. ללמוד מי זה רבי עקיבא בשביל החיים שלנו. למה כל כך חשוב עכשיו בתקופה הזאת ללמוד על רבי עקיבא? אז כמובן שבימים האלה של ספירת העומר, שאנחנו אבלים על תלמידי רבי עקיבא, ואנחנו אוטוטו, שבוע הבא נחגוג את ל"ג בעומר, ונעסוק בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. זה אחד מהשמחות הגדולות שאנחנו מציינים את ל"ג בעומר כיום שמחה גדולה, מכיוון שפסקו מלמות בל"ג בעומר תלמידיו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא השאיר חמישה תלמידים שאחד מתוכם היה רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת שלמעשה רבי עקיבא, המשך של תורתו של רבי עקיבא, הופצה בעולם על ידי רבי שמעון בר יוחאי, כך שבאמת רבי עקיבא הוא חלק מאוד מאוד נכבד לימים האלה, ואני חושב שכדאי פשוט ללמוד מי היה רבי עקיבא. וללמוד, אי אפשר לעשות אולי בדיוק מה שהוא עשה, זה אכן מבצע לא קטן בכלל, אבל אם נלמד את האישיות שלו, נוכל ללמוד לדברים שאנחנו עושים כל כך הרבה, שאי אפשר לתאר כמה זה יכול באמת לעשות אותנו אנשים טובים יותר, כמעט בכל רמה. בואו ננסה לראות. רבי עקיבא היה, ויש מתוך סיפורו של רבי עקיבא, הוא מפורסם, ואני פשוט רוצה לשים איזשהו דגש, לשים איזשהו, למקד את הראייה שלנו, את ההבנה שלנו בסיפור, ולראות מי זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה, אני מרוד, לא, לפני שעוד היה אני מרוד, היה רועה צאן, והוא מסתובב, ופוגש בביתו של כלב השבוע. כלב השבוע, אומרת הגמרא, כל מי שהיה נכנס לביתו, היה רעב ככלב יוצא סווה, היה עשיר גדול, בעל חסד גדול. רחל ביתו של כלב השבוע קולטת בעין שלה את רבי עקיבא, והיא מבינה שהוא צנוע ומעלה, כך אומרת הגמרא, יש לו מידות טובות, והיא אומרת לה, לעצמה ולאבא שלה, אני רוצה את הבחור הזה להתחתן. אבא שלה אומר לה, השתגע, תגיד לי, מה קורה לך? את רוצה להתחתן עם רבי עקיבא? מה, רואה צום בגיל 40, לא יודע לקרוא ולכתוב. לא מעניין אותי, אומרת לאבא שלה, אני הולכת על הסיפור הזה. אני רוצה להתחתן איתו. טוב. איך אומרים, האבא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל היא החליטה, ולא רק זה, האבא אמר לה, אם את הולכת להתחתן איתו, אני מדיר אותך מכל הנכסים שלי. זאת אומרת, לא תוכלי להשתמש בשום דבר שיש לי. אמרה הבת שלו, רחל, אני רואה פה איזה פוטנציאל, אני הולכת על זה. טוב, אני אחיה בחיי עצה, וכך היה, התחתנה עם רבי עקיבא. ואכן חיו בחיי עניות מאוד מאוד קשים. עד כדי כך שהגמרא מספרת שהם היו ישנים בחדר עם תבן, זה היה הכרית והשמיכה שלהם, תבן. וכל יום ויום הגמרא מספרת שרבי עקיבא היה מוציא משערותיה של רחל תבן, והיה אומר לה שבעזרת השם יגיע היום שהוא יקנה לירושלים של זהב. אבל הגמרא מספרת עוד סיפור, שמה תוך כדי השינה בחדר התבן, שנכנס איש אחד, זה היה אליהו הנביא, שרצה לעודד אותם, בדמות אדם עני, ודפק על הדלת ושאל אם יש להם תבן. שאלו אותו למה, הוא אומר, אין לי אפילו תבן לשכב עליו. ואז רבי עקיבא אומר לרחל, את רואה מה זה? בואי תראי כמה אנחנו צריכים להתעודד. את רואה מה זה? אפילו יש אנשים שתבן אין להם. טוב, זה חלק אחד של הסיפור, בחלק הגשמי, ככה הם התנהגו. ואז מגיע רגע שרבי עקיבא, טוב, הוא התחייב לרחל דרב שהוא הולך ללמוד. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא נמצא ברמה, הוא לא יודע א' ב', לא יודע כלום. וננסה לרוץ קדימה רגע אחד, להבין, רבי עקיבא בשלב מסוים, בתקופה הזאת של גיל 40, לא יודע כלום, קרוא וכתוב, הוא מגיע לרמה שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן תורה לידי, תיתן על ידי רבי עקיבא. זה לא איזשהו פרגון שמשה רבינו מפרגן רבי עקיבא. אם משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אפשר לתת תורה לידי רבי עקיבא, הכוונה שמשה רבינו הבין שהוא בדרגה שלו. זאת אומרת, מה ש... זה פשוט לא יומן, כן, אני אומר לו יומן, איזה עוצמה, מי זה רבי עקיבא? כמו משהו מגדולי התנאים, הוא ברמה של משה רבינו. אז בוא נחזור לרבי עקיבא הזה שנמצא בשלב הזה שהוא לא יודע לקרוא ולכתוב. הוא הולך בחוץ ובאמת שובר את הראש, מתחיל ללמוד, ואז הוא עובר ורואה את המים שמטפטפים טיפה, 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 ושוחקים את האבן. ואז הוא אומר לעצמו, אבנים שחקו מים, אם לאט לאט הטיפות, עוד טיפה ועוד טיפה, טיפה ועוד טיפה, מטפטף על האבן ומצליח לשחוק את האבן, גם אני, הראש הקרוב שלי, הראש האבן שלי, אם לאט לאט אני אלמד, לאט לאט אני אגיע בסוף למשהו. ואני אצליח לשחוק את הראש קרוב שלי, כמו שנקרא לזה, לקצת בצורה קיצונית. הוא אכן הולך ללמוד וללמוד וללמוד. כל הסיפור ממשיך שאלפי אלפי תלמידיו, אנחנו יודעים שהוא הגיע ל-24 אלף תלמידים לפחות, ו-12 שנה, והוא חוזר שוב, כי הוא שומע מאחורי הדלת שרחל אשתו הצדקנית אומרת שהיא מבחינתה היה יכול ללמוד עוד 12 שנה. אבל בוא נראה, נשים לב, תראו דבר מאוד מעניין. לגבי דבר גשמי, רבי עקיבא מאוד מתעודד, ומסתכל מתחת, זאת אומרת, מתחת למה שיש לו, מתחת המצב שלו. הוא יש לו תבן, מגיע מישהו ואומר לו, לי אין תבן, אז הוא מתלהב. זאת אומרת, הוא אומר, תראו, בוא נשמח במה שיש לנו, במה שיש, במעט מאוד שיש, בוא נשמח. והוא הצליח לשמח ולהתעודד הוא ואשתו, ולעודד אותה, ולהגיד, יש אנשים שגם תבן אין להם. זה בנושא הגשמי. אז הייתי אומר, גם בנושא אחר, רבי עקיבא היה אולי רועה צונה, אמר לעצמו, גם בנושאים הרוחניים, טוב, אני אדם צנוע, אני נחמד. אבל מה, עכשיו להגיע להיות משה רבינו, להתחיל ללמוד? יש אנשים הרי פחות טובים ממני, שאפילו להיות רועה צונה הם לא יודעים, אז בוא נתעודד מזה. רבי עקיבא לימד אותנו יסוד אדיר בחיים שלנו, ושכל אחד ברמה שלו ובסגנון שלו ובאפשרויות שלו, אנחנו צריכים כולנו ללמוד מהכיוון הזה שרבי עקיבא מטווה עבורנו. וכך הוא אומר לנו, בגשמיות תמיד נסתכל למי יש פחות מאיתנו ונתעודד, וכל אחד, אין מישהו מאיתנו שלא יכול להסתכל בסביבה שלו ולראות שיש אנשים שיש הרבה הרבה פחות מאיתנו, כל אחד. וכמו שאמרתי, אם רבי עקיבא הצליח במצב שלו, שהוא היה ישן במחסן עם תבן, גם שם הוא הצליח להתעודד מאלה שאין להם תבן, נו מה זה, כמה שוני יש ביניהם, אבל הוא הצליח להתעודד ולעודד את אשתו. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחד מאיתנו יכולה כל כך ויכול כל כך הרבה להתעודד מהדברים שאין, שיש לו, ולאחרים חלק מסביבתו שהוא מכיר שאין לו. זה בנושא הגשמי. ולעומת זאת, ממש נהפוך את כל הקערה על פיה, אם נקרא לזה כך, בנושא הרוחני. רבי עקיבא לא מרשה לעצמו להתעודד בכלום. שם לעצמו, איך אומרים, את הרף בשמיים. אני רוצה להגיע להיות כמו משה רבינו. והוא עובד קשה מאוד, והוא נשבר בדרך הרבה פעמים. אבל הוא שם לעצמו יעד, אני רוצה ללמוד ולהגיע לרמה הגבוהה ביותר שיכול להיות בעולם. והוא מגיע בסוף. וגם אנחנו, בכל נושא רוחני, במידות טובות, בלימוד, בעבודת השם, לשים את הרף הכי גבוה שיש. זה קשה. קינת סופרים תרבה חוכמה, כן, לחפש, וואו, הוא ככה, אני רוצה להיות כמוהו, אני רוצה להיות עוד יותר טוב ממנו. ובצורה הזאת אנשים יגיעו לזה, יגיעו, בטח שיגיעו, יגיעו בגדול, כולנו נוכל להגיע. השמיים הם אכן הגבול. כי בדברים רוחניים באמת אין גבול. אנשים יכולים להשתנות כל כך הרבה, זה כל כך, יש לנו ביטוי שאנחנו, בסביבה שלנו תמיד אומרים, אנשים בגיל מסוים כבר לא משתנים. בהרבה דברים זה באמת נכון, וזה גם מאוד קשה, לא אמרתי שזה לא קשה, אבל השאיפה והרצון, הרי יש ביטוי שאומר, ביטוי ידוע, שגם לא ברור בכלל מאיכן הוא הגיע, הביטוי הזה, אין דבר עומד בפני הרצון. רבים מהחבריי שואלים אותי תמיד, מה זה אין דבר עומד בפני הרצון? אני יכול להראות לך הרבה דברים שאני רציתי, וזה לא הלך. מה זה אין דבר עומד בפני הרצון? אתם מכירים, כל אחד ואחד מאיתנו יודע שהוא רוצה הרבה דברים, וזה לא הלך, ולא רק בגלל שהוא לא רצה מספיק. גם אם אתה רוצה הכי הכי הרבה, זה לא עובד, לא כל דבר עובד. אז מה זה אין דבר עומד בפני הרצון? התשובה היא, על פי דרכו של נחמן מברסלב בעיקר, הוא מדבר על זה בכמה וכמה מקומות, הוא אומר, שוב אני אומר, זה על פי דרכו, אבל דברים כתובים גם בספרים קדומים, אין דבר עומד לפני הרצון, הכוונה, אתה, לרצות אתה יכול הכל. לשאוף אתה יכול הכל. אף אחד לא מפריע לאף אחד מאיתנו לרצות. לרצות את הכי טוב. לא בגשמיות, זה מה שאמרתי, בגשמיות זה להתעודד כל הזמן, זה לא לרצות יותר, אלא להתעודד ממה שיש לך ולאחרים אין. אבל ברוחניות, אין דבר העומד בפני הרצון. לרצות, תרצה הכל הכי הרבה, הכי גבוה, כל מה שאפשר. לא תמיד תגיע, לא תמיד יש לך את האפשרות, קדוש ברוך הוא, אני אעזור לך, פיתחו לי פתח כחודו של בר מחת, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם, תראו איזה מרחק בין מחת לאולם, וזה כמובן דברים רוחניים ולא גשמיים. כי בגשמי באמת יש חובת השתדלות, אנחנו בכלל לא, אנחנו רק שחקנים קטנטנים. ברוחניות, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה בידיים שלנו. אז פשוט לשאוף לגבוה ביותר, הכי הכי גבוה שאפשר, זה מצד אחד, ומצד שני ברוחניות, ולרצות 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 כמה שיותר, ולא להפריע לרצון, ולא לדכא אותו. מצד שני לא להיכנס אף פעם לדיכאון בדברים גשמים מה שאין לנו. כי נסתכל הלוך ימין, השמאל, הקדימה, אחורה, נראה שלהרבה דברים שיש לנו, דברים מסוימים בוודאי, להרבה הרבה אחרים אין. וזה אמור מאוד לעודד אותנו. וזה רבי עקיבא שאנחנו מלווים אותו עכשיו בשבועות האחרונים בספירת עומר, מלווים את ל"ג בעומר. רבי עקיבא גם עומד איך אומרים, במזרח של ל"ג בעומר. הוא גם חלק נכבד מאוד משמחת ל"ג בעומר, כי תורתו המשיכה על ידי רבי שמעון בר יוחאי, על אף ש24,000 מתלמידיו נפטרו. והגמרא אומרת שכמעט נשתקעה תורה בעולם. זאת אומרת שבאמת המשך תורתו של רבי עקיבא זה חלק משמחת ל"ג בעומר. אז אולי, אולי ביחד למדנו, אני שמח שאולי הצלחנו ללמוד משהו מאישיותו של רבי עקיבא, שוב, להגיע לדרגתו של רבי עקיבא, שוב, לרצות אפשר בוודאי, אבל זה קשה מאוד, אבל זה ללמוד מהצורה, איך הוא ניהל חיים, איך הוא הגיע למה שהוא הגיע, זה ודאי יכול לעודד כל אחד ואחד מאיתנו, מצד שני, להפריע לנו, להרבה פחות להפריע לנו על דברים הגשמיים שחסר לנו וחסר. אנחנו יכולים להתפלל עליהם, אנחנו מתפללים על דברים גשמיים, אבל זה לא צריך לעורר בנו איזשהו דיכאון חס וחלילה, אבל בדברים רוחניים, כמה שיותר, כמה שיותר, לשאוף ולרצות, כי אין גבול לרצון ולשאיפה. לפני שנסיים, נודה לטכנאים האלה יקרים, לישב פופובסקי, לכל הצוות של רדיו קול חי הנפלא, לכם מאזינים יקרים, תודה רבה על האזנתכם, המשך האזנה ערבה ומועילה, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בנושא זה של השלמות ואהבת ישראל. הגמרא במסכת יבמות מספרת שהיו לרבי עקיבא 24,000 תלמידים וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. זו סיבת האבל בימים האלה של ספירת העומר. ולג בעומר הוא יום של שמחה, משום שבו פסקו למות. הדברים שאותם אני מוסר כאן הם מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה. הדבר דורש הסבר. עלו רבי עקיבא הדגיש את חשיבותה של מצוות ואהבת לרעך כמוך. איך ייתכן איפה שדווקא תלמידיו של רבי עקיבא, גדול המוראים, נכשלו בה? והאם אי נהיגת כבוד זה בזה היא כל כך עוון חמור עד שנידונו למות בכמויות כה גדולות ובסמיכות כה גדולה בגינו? כמו כן עלינו להבין מדוע מתו בפרק אחד. והרי לא מתקבל על הדעת ש24,000 איש חטאו באותה מידה עד ששעת החטאים שלהם התמלאה באותו פרק זמן אחד. חכמינו זיכרונם לברכה מדייקים בלשונם. הם אינם אומרים שהתלמידים חטאו בפירוד לבבות ובפגיעה בזולת חלילה, אלא רק לא נהגו כבוד זה בזה. זה ביטוי מאוד מאוד עדין. כתלמידי רבי עקיבא ודאי היו אמונים על מצוות אהבת ישראל, והקושי שלהם היה לרחוש כבוד אמיתי איש לרעהו, וזאת דווקא משום שכל אחד ואחד מהם היה מסור בכל ליבו לתורת רבו, ולפי הבנתו הוא ורק הוא הבין הכי מדויק והכי נכון והכי אמיתי את דברי תורתו של רבנו, ואילו זה שלידו מלפנים ומלאחור לא התקרבו אפילו להבין את דברי תורתו של הרב האהוב על כולם, על רבי עקיבא. וכלל קבעו חכמינו זיכרונם לברכה, אין דעותיהם שוות. ודאי שכלל זה חל גם על תלמידי רבי עקיבא. כל אחד ואחד הבין איפה את תורת רבו לפי דעתו, וכאשר שמע שחברו מבין את הדברים אחרת, היה בטוח בכך שחברו זה שוגה בכך, ושוגה בגדול, ושוגה בגדול מאוד, ויצא נגדו בכל תוקף. אמנם מתוך אהבת ישראל ניסה האחד לשכנע את חברו בצדקתו, אך כאשר נוכח שעל העומד בדעתו, לא היה יכול לרחוש לו כבוד, שהרי הלא מבין את דברי רבי עקיבא בדרך מוטעת לפי דעתו. חטא זה לא היה חמור עד כדי שתיגזר עליהם מיתה. אולם כאן נכנס גורם נוסף. הדבר קרה כאשר מספר התלמידים הגיע ל-24,000. זה מספר גדול ביותר שעורר עין הרע. בידוע גם כן שהמספר 24 קשור במידת הדין. זה בירושלמי סנהדרין פרק א'. עין הרע עורר את מידת הדין בימי הדין של ספירת העומר, והוא אשר גרם למותם של גדולי התלמידי חכמים של תלמידי רבי עקיבא. אילו היו שלמים באחדות ישראל, אילו היו שלמים באהבת ישראל, היה הדבר מגל עליהם מפני אותה פורענות נוראה. אולם מכיוון שלא נהגו כבוד זה בזה, הרי כאשר התעוררה מידת הדין, לא היה מה שיגן מפניה, ולכן מתו בפרק אחד. ל"ג בעומר מסמל אפוא את הצורך להיות שלמים באהבת ישראל וברכישת כבוד אפילו למי שמבין אחרת את דברי הרב. והדבר מתבטא גם בסיפור חייו של רבי שמעון בר יוחאי, של"ג בעומר קשור גם בו. הגמרא במסכת שבת למד ג' מספרת שבצאתו מן המערה חיפש רבי שמעון בר יוחאי דבר מה שאפשר לתקן את העולם, והלך לטהר דרך שהכהנים, כדי שהכהנים יוכלו ללכת בה בנקל, כדי להקל עליהם. וכאן אנו רואים את השלמות של אהבת ישראל להתמסר בכל לב כדי לעזור ליהודי שני, ואפילו להסיר ממנו תורח מיותר, הליכה בדרך העוקפת. וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק של הגלות, ולהחיש לנו ולכל ישראל את הגאולה האמיתית והשלמה לה כולנו מצפים, בעגלה דידה ממש, שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
ציבור המאזינים נקרא להתפלל לרפואת הגאון הרב חיים שמעון גד בן שושנה אליטוב לרפואה שלמה.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי
גם השנה ויותר מתמיד. מתחברים להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום שידורים מיוחד ובלתי נשכח. כל חי בהפקת ענק ייחודית ובלעדית, כדי שבעזרת השם בלג בעומר הקרוב תשכחו מהקורונה ותרגישו במירון גם מהבית. בכל חי
תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
בזול. השנה בשל הסכנה וכדי למנוע הידבקות בנגיף הקורונה, לא יתאפשרו קיום אירועי לג בעומר כבכל שנה ברחבי הארץ. תאסר כל גישה להר מירון לרכבים וברגל. יערכו 3 מעמדי הדלקה על גג ציון הרשב"י באופן מצומצם ועל פי הנהלים. מעמדי ההדלקה יועברו בשידורים חיים. טקסי החלקה לילדים יערכו בבית במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד. הדלקת מדורות תיאסר ברחבי הארץ. יפעל מרכז מידע ארצי בטלפון 1-700-500-679. מגיש משרד הבריאות.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי, כוכבית 3118.
אמר רבי עקיבא, לא היה כל העולם כולו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מהיום, קוראים ומבינים, המשל והנמשל, בשיר השירים, בביורו הנפלא, נזר מלוכה של הגאון הרב זמיר כהן, בתוספת תמונות שרידים ושחזורים, מתקופתו הנפלאה של שלמה המלך, במהדורה חדשה ומורחבת. התקשרו כעת, 073-222-1250, או הזמינו באתר הידברות שופס בי. מחיר מיוחד.
עוד שבוע תתקיים ההדלקה המרכזית במירון. ההזדמנות שלך לישועה בעזרת השם. שלוחי דרבנן יצקו עבורך שמן זית אל תוך השלבת העולה השמיימה. לישועתך והצלחתך.
במשך עשרות דורות נושו יהודים ביציקת שמן בהדלקה במירון. בזיווגים, בפרנסה, בבריאות, בפרי בטן.
מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקת רשב"י. חייגו 1-800-49-49-49.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וכתיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
חלק בעומר. חוגגים את לג בעומר ומתחדשים במכונת גילוח של פיליפס. מכונות הגילוח של פיליפס לגילוח חלק וקרוב, בקלות ובמהירות. המכונה באישור מכון צומת למהדרין, עמידה במים לשימוש רטוב או יבש, שנתיים אחריות בינלאומית, ומתאימה גם לבעלי אור רגיש. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. לג שמח מפיליפס.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 8.
בוקר טוב ושלום רב באולפן חיים יעקב. לקראת הקמת ממשלה, אמש קיבל ראש הממשלה